כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן. אהלן חסן, אהלן חסן, שלום למאזינים,
אהלן חתוכה. כן, אתה היום, אני מקווה שבאת רגוע.
יחסית,
שלא תדליק אותי למה אני אפגש בגשר אלנבי, אתה יודע.
בעיית תנועה מושלמת, אתה יודע, אני מורה למתמטיקה, אני ישר, אני הייתי בהתעלות רוחנית, בעיית תנועה שמתרחשת לך מול העיניים, זה מדהים, אדון חזן יוצא מירושלים, אדון סעוד, אם אני לא טועה, יוצא מרבת עמון, מתי הם פגשו על אלנבי? זה קלאסי, זה יהיה בבגרות, שנה הבאה, אני מבטיח לך. אבל לא על זה רציתי לדבר איתך היום. רציתי לגעת בחסן הזה, בספציפית בחסן הזה. יש קטע לאבות ישורון, אני מכיר אותו רגע. כיצד נעשה אדם אבות ישורון? התשובה היא מן השבירות. הרי הוא בעצם שינה את השם, זה לא השם האמיתי שלו, כן? שברתי את אמי ואת אבי, שברתי להם את הבית, שברתי להם את לילות המנוחה, שברתי להם את חגיהם, את שבתותיהם, שברתי להם את ערכם בעיני עצמם, שברתי להם את פתחון הפה, שברתי להם את לשונם, מאסתי את היידיש ואת שפת קודשם, לקחתי ליום יום, מאסתי עליהם את החיים. יצאתי מן השותפות, וכאשר ירדה עליהם שעת העין מוצא, עזבתי אותם בתוך העין מוצא. אז אני כאן, בארץ, התחלתי לשמוע קול שיצא מקרבי. ביותי לבדי בצריף, על מיטת ברזל, קול קורא לי בשמי מן הבית, והכל קול מעצמי אל עצמי. אז התחלתי לחפש דרך לברוח ולהחליף את השם ושם המשפחה. ברבות הזמן הצלחתי לשעבר את השמות, היה לזה ערך הגנתי. כי ביותי הכל התעוררתי, פחדתי לרדם עוד. אתה יודע, הוא מקריא פה משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחד. אנחנו יודעים שיש פה הרבה בארץ, אתה יודע, חילופי שמות, והרבה פעמים לנו זה חוויה מאוד מאוד אישית, אבל הוא מתאר משהו די הפוך מהתהליך שאנחנו עשינו, שאנחנו מכירים. זאת אומרת, הוא רצה להיפטר מהישן ולהגיע לאיזשהו משהו חדש.
מבחירה.
מבחירה. ואצלנו הרבה פעמים מזרחים החליפו את השמות משפחה.
מכורח מציאות.
כדי להסוות את עצמם ולהחביא את עצמם, וברבות הימים הם פתאום אומרים, רגע, מה הפסדתי? מה דווקא חוזרים לשם? זאת אומרת, הוא רוצה לברוח הוא רוצה לברוח מהעבר, אנחנו רוצים לברוח מהזהות, או כמו שאתה אומר, לעשות את זה באמת מתוך כורח.
אבל מה שמעניין, כן. אצל אבות ישורון, שבאמת הוא היה משורר כביר, ובאמת אחד האהובים עליי, שהקטע הזה שקראת, אם אני מנחש נכון, ואני מנחש כאן, כי אני לא יודע את זה בוודאות, זה קטע שסביר להניח נכתב, די בתחילת הדרך שלו בישראל, כי גם אצל אבות ישורון, לדוגמה, זו דוגמה קלאסית למקרה כזה שגם מבחירה הרצון להרוג את הזהות שלך לא הצליח. כי אצל מזרחים אנחנו יודעים היום בפועל שבדיעבד, שאנחנו כל הזמן מדברים למשל על הדרה תרבותית ועל מחיקה תרבותית, אני תמיד מתקן, אני אומר ניסיון מחיקה. זה נכון שהיה ניסיון מחיקה מאוד ברוטלי וקשה ואלים לעתים, אבל הוא לא הצליח. במקרה הזה, גם מבחירה, הבחירה של אבות ישורון באיזשהו מקום למחוק את עצמו, למחוק את הזהות שלו, היא לא הצליחה, כי אבות ישורון הוא אחד המשוררים הישראלים שבעצם הכי גלותיים, שמאוד מאוד חזק בעניין של היידיש ושל העיירה שבה הוא גדל, ומדבר את פולין, ומדבר את הבית היהודי שלו והדתי שלו. זאת אומרת, השברים האלה שהוא רצה לעשות, ומהזיכרונות, ומהמשפחה שלו, ומהמקום שממנו הוא בא, בסופו של דבר, לא רק שהם לא הפכו להיות רסיסים ושברים, אלא הם בנו את הבית הפואטי שלו. זה העניין, שבסופו של דבר, גם הוא לא הצליח.
תשמע, אני רוצה, אתה יודע, אתה מכיר את הסרט הבלתי משוחדים, אחד האהובים עליי?
כן, בוודאי.
אז יש שם את הקטע הזה, רגע, יש לנו אותו פה רגע, אפשר להשמיע אותו? בוא נשמיע אותו רגע.
Stone. George Stone. What's your name? What's your real name?
That is my real name.
Now, what was it before you changed it?
Giuseppe Petri.
קטע נהדר מהבלתי משוחדים, כשהם הולכים בעצם לגייס סוכנים חדשים, ואנדי גרסיה בעצם מנסה להסתוות עם איזשהו שם, ופתאום אתה יודע שהוא מגלה את השם האמיתי שלו, פתאום כאילו מתגלה משהו חדש. בקיצור, כל זה בעצם רק בסופו של דבר, בשביל שנוכל לראיין את עומר אביטל. בתכלס, כי אני כבר חיכיתי להזדמנות לראיין את עומר אביטל, שהוא אחד הג'אזיסטים האהובים עליי ביותר, צריך להגיד.
אני עד לכך. אני שומע את זה מהתוכנית הראשונה.
תודה רבה. ובאחד, בתקליט האחרון האישי שלו, הכותרת היא אבוטבול מיוזיק.
אופה.
אמרתי, אופה. What was your name before you change it? עומר, אתה איתנו על הקו?
כן, אני איתכם. שומעים אותי?
כן, שומעים אותך מצוין.
שומעים גם את הגלים.
כן, זה אני בים. טוב, שלום התקשר אליי הבוקר. זה מה שיש. אני מאוד שמח שהתקשרתם, אני מאוד אוהב את שניכם.
תודה.
קורא אתכם עליכם ועוקב.
תודה, תודה, תודה. אז אתה יודע, אני באמת בתור מוזיקאי כל הזמן רציתי לראיין אותך, אבל פתאום שאתה יודע, אני רואה באלבום אבוטבול מיוזיק, ופתאום יש בפנים ימנייט סונג, ובאלבום עם אבי אביטל שאנחנו נדבר עליו ונשמיע אותו, יש גם מרוקו. אתה יודע, פתאום הרגשתי כבר איזשהו חיבור אמיתי להתקשר אליך גם בעניין הזה, וזה היה לי גם חשוב לשאול, זה באמת איזשהו מהלך, האבוטבול הזה שנולד מחדש, שקרה בשנים האחרונות?
זה לא בדיוק בשנים האחרונות, זה כבר בשבילי די היסטוריה אישית כבר די ארוכה, אני חושב קצת יותר מבוגר מכם. אני חושב שעברתי לניו יורק, זה היה בערך ב-62, איפשהו שהתחלתי לנגן ג'אז ולפגוש אנשים, אתה יודע, ולחיות בתוך הסצנות האלה, ואתה יודע, אנשים מאוד בעניין שלהם, אם זה פורטוריקנים, ואנשים שטורים, אם זה... אתה יודע, יש שם איזה חיים ביחד באיזושהי צורה, ועם זאת כל אחד יש לו את ההיסטוריה המאוד דיסטינקט שלו, את המאוד מסוימת. זה משהו שאני לא היה לי אז, אתה מבין? אז שם התחיל לעלות לי.
דווקא שם, דווקא שם אתה אומר, כשנסעת לחול.
אבל זה שכיח.
בוא שנייה נציג, אני חושב שאולי אם אנחנו לא הצגנו אותך כמו שצריך, עומר אביטל, תספר קצת על עצמך, אנחנו מכירים אותך כמובן כאומן מוזיקלי, אומן ג'אז די גדול וידוע, מנגן הקונטרבאס, הרבה הרכבים.
כן, אני גדלתי בגבעתיים, משפחה שלי מרמת גן ויד אליהו וירושלים וכל מיני מקומות. עומר אביטל, נגל, עמדתי, התחלתי להם גיטרה קלאסית דווקא בקונסרבטוריון אצל מורים רוסים. מצוינים. החשיפה הראשונה שלי למוזיקה באופן מקצועי הייתה בקונסרבטוריון ומוזיקה אירופאית. איכשהו התגלגלתי לתלמה אלין, סיפור גם ארוך, בבית ספר לאומנויות. ואיכשהו, זה סיפור מאוד ארוך, אבל מתישהו הבנתי, גדלתי בבית, אבא שלי מרוקאי, אמא שלי לתימניה, שניהם נפטרו כבר בשלב הזה. ובית מאוד מזרחי, כן? אבל איכשהו עם הספר הזה, וצריך להתקדם, ופה ושם, ושינו את השם מהבוטבול לאביטל, אני נולדתי אביטל.
זהו, רציתי לשאול אותך אם אתה נולדת לאביטל.
זהו, אני נולדתי לאביטל, וזה מיתולוגיה משפחתית, אביטל, הסבתא אבוטבול, פרידה, אופריך אבוטבול, ואברהם אבוטבול, וכולם איכשהו שינו לאביטל, אבא שלי היו שמונה אחיות, ועוד אח, גם האח היה אביטל, והסבא וסבתא זה אבוטבול, מרוקו.
כן, אני שומע.
לא, אני אומר, אז זה תמיד היה, אתה יודע, המשפחה התימנית שלי זה הייתה מעוזה.
אבל אתה יודע למה זה מרגש אותי כל כך באופן אישי? אני לא יודע גם את חסן, כי תמיד בארץ סצנת הג'אז, אתה יודע, כל פעם, גם חסן וגם אני ניגענו בסקסופון אלט, אני עדיין מנגן גם החליצה, תמיד סצנת הג'אז כאילו סקסית, מגניבה, אתה נתפסת, כמו שאמרת, תלמה ילין, אשכנזית, אולי תל אביבית, לא קשורה לכל הזה מסביב, כולם הרגישו, רגע, מה לך ולג'אז, מה לך ולג'אז, וזה ממש מעציב, לא הייתי חושב גם על עצמי, הייתי חושב גם על אחרים.
כן, תשמע, לי זה פשוט, אתה יודע, אני עברתי כל כך הרבה תהליכים בשלב הזה, אני בן 46, אז זה כבר המון המון גלים וגלים וגלים ותהפוכות, שזה כבר המון רבדים בשבילי. אם היית מדברת לפני 8 שנים, זה היה נשמע אחרת, מדברת לפני 12 שנה אחרת, 4 שנים, אתה יודע. אבל כן, אתה יודע, כל הסיפור הזה שכולנו חווים, ואני מאוד שמחתי להתחיל לקרוא עליכם ועל כל הדור הזה שמתישהו פרץ. אני את האבוס התחלתי להוציא בשנת 95, נראה לי, בניו יורק. אגיד לך משהו, חשבתי על השיחה ולהגיד לכם, מה שהפתיע אותי שדווקא בניו יורק מצאתי ערך. זה פשוט היה פעם ראשונה שהבוטבול וכל הפימן וכל הקצב הזה, פתאום זה היה value. פתאום היה לי, זה הביא ערך יותר.
כן, פתאום זה קיבל נקודות זכות, זה לא רק היה משהו להסתיר אותו, אלא לנפנף בו.
זה בפרקטיקה האנושית, אתה מבין?
אך אחי, זה הסיפור הטרגי של המזרחים, אתה יודע.
ברור, אבל אז משם התחלתי, ואז התחלתי קסטות, חזרתי לקסטות, כל פעם הייתי הולך לשוק, קונה דברים, וזה היה תהליך מאוד איתי. חברים מנגנים עוד, לומד מוזיקה ערבית, אום קודום, מתחיל לשאול את אבא, מתחיל...
היום זה כבר זהו, אם אתה מוציא אלבום ואתה יודע, ממרכז בו את האבוטבול כשם, זאת אומרת, זה גם איזושהי הצהרה, וגם אני חושב שיש בזה איזה משהו של, אתה יודע, של ממש הפיכה מהבחינה הזאת של לקחת את המוסתר, ולא רק להפסיק להסתיר אותו, אלא להבליט אותו, אלא לשים אותו...
לגמרי,
בסנטר.
בשלב הזה, בדיוק, בשלב הזה זה כבר, אתה יודע, זה מאוד טבעי, זה חסר, זה בשבילי אין פה שום כבר מעשה, אתה מבין? זה פעם זה היה וואו, פה ושם.
כן, זה טבעי, זה...
יש לי נקודת צורבת, כי הבוטבול, חטפתי הרבה צפות אישיות על השם הזה שגילו אותו פתאום, שהמיטל זה הבוטבול, לא יודע, לכולם בטח יש את הסיפורים האלה, אתה יודע, ולכן נורא נהניתי להתחיל לקרוא אתכם, ואת כל, ה, אתה יודע, כל הכותבים והמשורים המדהימים, זה בעצם שכולם יותר צעיר, לא, רובם יותר צעירים מני, אבל זה נתן לי איזה משהו, זה חייה בי את זה, ו... אבל אתה יודע, אני הייתי צריך מתי שלא לדבר על הבוטבול הזה באיזשהו שלב. הייתי בסביבה ש... שזה היה ספציפית בדיחה, לעג, אתה יודע, מאוד קונקרטי, לא בקטע תיאורטי.
זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים.
אבל תשמע, עם זאת אני גם, אתה יודע, זה לא שהכל היה שלילה, כי בסופו של דבר... אני כן גדלתי פה, ואנחנו כן, אתה יודע, אני היום בשלב יותר מוכר כבר חושב על ה... אתה יודע, איך, מה ההרמוניה, כאילו, אני צריך לומר,
כן, כן,
מנסה למצוא הרמוניה.
כן. לא, גם מרגישים את זה במוזיקה שאתם עושים, אני חושב שכל אחד גם מביא הרבה הרבה דברים מהצד השני, נוצרת היום המון מוזיקה, גם בין החבר'ה שלכם, אני קורא לזה, הם מביאים את הדברים הכי מרעננים היום, אם זה בג'אז, פיוז'ן, קלאסי, אתני, את הדברים הכי מעניינים, וצריך לבוא ולהגיד, המוזיקה שלכם מנוגנת בכל העולם, מכירים אתכם בכל העולם.
כן,
אתה מרגיש שזה גם, תראה, אני אמרתי, זה מרגש, כי זה פתאום נחמד שגם ילדים אחרים נחשפים לשמות אחרים, והם אומרים, וואלה, אני יכול להיות גם זה. זאת אומרת, זה העיקר בעיניי.
וגם מנגנים. אני יש המון ילדים, אתה יודע, צעירים שמנגנים, ואמרו לי, וואה, שמעתי אותך עם חיים לוק, בשנת ללה-לה, באופי בו ג'אז לביוט מרוקאי, וזה הפך לי את החיים, ודה-דה-דה, אתה יודע. אז אני אומר, אתה יודע, הקטנות האלה שאנחנו עושים, אתה יודע, אם אתה כותב שיר, אלבום, אם אתה עושה, המעשים האלה, אני חושב שזה בסופו של דבר משנה את התמונה, ה-body of work.
עומר, עומר,
אז
אני רוצה רק עכשיו לשאול אותך כמה שאלות בקטנה גם על המוזיקה. עכשיו כרגע הפעילות שלך המרכזית היא בארץ, או כאילו חזרת מניו יורק, סיימת את הקו, סיימת את הסיבור?
לא, אני בניו יורק.
רגל פה, רגל שם?
שמע, אני פה הרבה, אז הרגל שלי פה הרבה, כי הרוב העבודה שלנו היא באירופה, ואני בא לישראל כי אני עובד, יש לי בספטמבר שתי הופעות עם אבי אביטל בהרכב הזה, ואז הופעה עם רביד תחלני, אנחנו עושים עוד איזה פרויקט פיוט, הוא כותב לחנים להלל.
מגניב.
מופע מרכזי, אז אני מנסה כמה שיותר, אתה יודע, זה הג'מה שלי.
מגניב, והאלבום החדש, שיתוף פעולה?
זהו, עם אבי אביטל, הבוטבול גם, אנחנו נפגשנו, הוא נגן מנדולין המבריק מבאר שבע.
הוא גם הבוטבול? הוא במקום.
ואתם לא משפחה.
תשמע, לא שידוע לנו.
מדהים.
אבל אתה יודע, הבוטבול, בטבול, בוטבול, וכל העניין הזה. הייתי במרוקו בדואל, החודש.
איזה כיף לך.
חודש פעם ראשונה, וכן, בוטבול זה שם שאנשים עדיין מכירים. עכשיו, אז הוא נגן וירטואוז במנדולין, שבדואל באר שבע זה... כאילו מרכז המנדולינה בישראל, ואני חושב שרוב, הרבה מהם מרוקאים. בכל מקרה, הוא התפתח, הוא בברלין, הוא חתום על דויטשה גרמפון, שזה אוניברסל מיוזיק.
כן, ראינו את הלייבל הזה ופערנו
עיניים. אז קודם כל, שהשני מרוקאים ישראל על הלייבל הזה, גם, אתה יודע, לי מבחינת סינית, זה נורא מרגש, כי זה היה לי כל התקליטים בתיכון של בטהובן, מוצרט, רביעיות מיתרים, והסמל הזה, אז אני אישית לראות את הפנים של שנינו שם עם השמות, עשתה לי את זה.
ועם הלייבל הזה מצד ימין. מתי הוצאתם את האלבום הזה?
זה יצא עכשיו ביוני.
ממש, ממש חדש.
עשינו הופעות, מלא הופעות, הרבה בגרמניה, וזה מוזיקה מאוד מרוקאית יחסית. יש לי אחד שאני כתב שנקרא אנה מגרבי, זה אומר אני מרוקאי, וזה שיר שהוא מין הומאז' כזה לכל מה שלמדתי מנינו ביטון, וכל התקופה, אתה יודע, כל המוזיקה השאבית הזאת, קצת אלג'יראית, קצת מרוקאית, אבל זה נותן את הניחוח הזה. יש שיר אחד שנקרא מרוק.
אנחנו נשמע אותו היום, ממש עכשיו.
אחלה.
יש לכם הופעות קרובות גם, או שאנחנו יכולים...
כן, שמע, יש הופעות. בתכלס, ב-12 לספטמבר, בשוני, באמצי בשוני.
וואי, קרוב לבית שלי.
תרשמו.
יאללה, תבואו.
יאללה, תרשמו.
ב-13 אני חושב שיש הופעה בירושלים, זה חלק ממקודשת.
מעולה, אז המון בהצלחה, האלבום הוא נקרא אביטל מיץ אביטל, והמון המון תודה, עומר.
עומר, תודה, היה כיף.
תודה לכם,
יאללה, אחלה סופש.
ביי ביי.
השפה עצובה מאוד. כמה צער יכול היה להיחסך אילו היינו אומרים שוב ושוב רק את אותה מילה, למשל גשם. אז היינו רואים את הדברים כמות שהם ולא כלואים ולא קולעים אותם בשמות מיותרים. כל האנשים שהלכו מאיתנו היו כאן, וכל סדק היה מקום בעולם. הקטע הזה הוא מתוך ספרו החדש של עידו אנג'ל, ציפורים גדולות גדולות, ויש לנו את עידו על הקו. נכון עידו?
נהלן, מעניינים.
מברוק על הספר.
תודה רבה רבה, איזה כיף.
גילוי נאות, עידו הוא חבר, אבל אנחנו לא יכולים לעשות גילוי נאות, כי כולם חברים שלנו, וגם אם אני עושה תחקיר של חצי דקה לפני זה, הוא נהיה כבר חבר, אח שלי וזה, אבל אנחנו...
זו בעיה של הביצה הקטנה הזאת של ישראל, כולם חברים של כולם.
אולי נעשה גילוי נאות, אני חושב, בעמוד של התוכנית, שאנחנו מכירים את כולם וכולם חברים שלנו, חצי חייבים לנו כסף, וחצי אנחנו חייבים להם. עידו מבוק על הספר.
תודה רבה.
הוא יצא גם בהוצאה, הספר קודם כל נקרא ציפורים גדולות גדולות.
נכון, זה שלוש נובלות, כזה חצי פרוזה, חצי שירה, לא ברור.
לא ברור לאף אחד, כן.
כן, אפילו לי הוא נראה לי. זה יצא בהוצאה חדשה שנקראת בלה לונה, שזה אקט מאוד מאוד אמיץ של שרית שמיר עמול, שהחליטה לפתוח הוצאה, שזה כבר מעשה הזוי בישראל בטח בימינו, אבל החליטה עוד לפתוח הוצאה לא למיינסטרים. לא לחוקים של איך צריך להיות כתוב, ורומנים, ורבי מחר וכאלה, אלא כמו שהיא מגדירה את עצמה, ספרות בעברית אחרת. שזה הופך את כל העניין של ההוצאה של הספר, ככותר הראשון של ההוצאה, אפילו עוד יותר מרגש עבורי, כי זה נראה לי משהו, הוצאה כזאת ממש נחוצה.
אז כמו שאמרת באמת, בדרך כלל הכל מאוד מאוד ברור, האם זה ספרות, זה ספרות, אם זה שירה, זה שירה, ובאמת נראה שלגבי מה ש לפחות מופיע בספר שלך, לא לגמרי ברור האם זה לכאן או לשם, וכל אחד לקח את זה למקום שלו, ואני חושב שזה היה חלק מהדברים שגם אמרו על הספר, שהשארת שם הרבה מקום לקוראים להחליט החלטות.
כן, אני חושב ש... נראה לי שזה לא רק לפרוזה ולא רק לשירה, אלא בכלל... בכלל יצירה טובה נמצאת בפער בין העולם של היצירה לעולם של מי שקורא אותה. אין ברירה אחרת, אחרת היא עונייה דידקטית או לא ברורה.
אבל לפעמים גם היוצר רוצה להגיד משהו, אז הוא אומר אותו, אתה יודע, והוא אומר אותו. הוא לא מציע הצעות או משאיר סדקים, כמו שיש בקטעים אצלך הרבה פעמים, סדקים שבהם מישהו יכול ליפול ולהבין שהוא צריך להשלים בעצמו את המלאכה.
נכון, אבל עד גבול מסוים, הסופר או המשורר יכול לבנות איזשהו גשר כדי לגשר מעל הפער הזה בין העולם של היצירה והעולם של מי שקורא אותה, אבל איך הולכים על הגשר וכמה זמן לוקח ללכת על הגשר, זה לא תלוי בו אף פעם.
עידו, אני רוצה לשאול אותך ככה משהו, שאלה קצת על הז'אנרים. אני קצת יש לי בעיה עם הגדרות בספרות, במוזיקה וכאלה, של שוליים וכאלה. השאלה אם אתה באמת, זאת אומרת, אם זה משהו שנובע אצלך מאיזשהו צורך באמת לכתוב אחרת, או שככה הדבר נכתב בסופו של דבר. זאת אומרת, זה בא מאיזשהו אידיאל מסוים של אני כותב ספרות שוליים, אני משתמש במונח הזה בכוונה, למרות שאני פחות מחבב אותו, או שזה פשוט, זה מה שעידו אנג'ל כותב?
זה שאלה מעולה, אני חושב שזה נמצא איפשהו באמצע. קודם כל, מה שאתה אומר עליך, ברור וידוע ונערץ גם בעיניי. אני חושב שחלק מההגדרות האלה הם לא משהו שאנחנו מגדירים את עצמנו, אלא משהו שנכפה עלינו כרגע במציאות הנוכחית, להגיד, אוקיי, זה מיינסטרים וזה לא מיינסטרים.
זה מאוד אמיץ מה שאתה אומר. אני מאוד חושב ככה, אבל אתה יודע, אין לי, אני מרגיש לא נעים להגיד את זה לפעמים. זאת אומרת,
אני לגמרי איתך.
שלא תמיד שוליים זו בחירה.
לגמרי, זה ממש הסללה, מה שנקרא. ואני חושב שאם אתה הולך, אם הלכת והיית בשבוע הספר האחרון, אז כל ההוצאות הקטנות אמרו, אנחנו בעצמנו הופתענו מכמה שאנשים באו אלינו, רוצים לקרוא אותנו. זה, המושג הזה, שוליים, הוא לחלוטין מומצא. אנשים לא שוליים ולא בשום הגדרה, באים אלינו מכל הסוגים ומכל המינים, והרבה, יש לדבר הזה מקום. חלק מהמהלך הזה של בל אלונה, זה באמת להפוך את ההגדרות האלה, לבטל אותם, פשוט לבטל אותם, ולהגיד מה שמעניין זה מה שמעניין. ויש מקום להכל. לגביי...
כי תראה, גם המינוח של המולית, העברית אחרת, זה גם, אני לא יודעת כמה העברית היא באמת אחרת. בסופו של דבר, אני חושב ש... איך?
אפשר לתת, אפשר לתת, כן, אפשר לתת אותה. כן, כן,
שומעים אותך. אני אומר, שמעת אותי?
כן, אני שמעתי, כן, שה...
אני אומר, בסופו של דבר, המסה הקריטית של הקוראים, אתה יודע, זה דברים אולי לא, קצת לא נעים להגיד, אבל המסה הקריטית של קורא פרוזה בארץ, זה אנשים שבסופו של דבר קונים רעיתים. כי הדבר הזה הוא אף פעם לא נגמר. אתה יכול להגיד, סתם דוגמה על ספרות כמו שלך, שהיא ספרות יפהפייה בעיניי, שהיא ספרות שוליים או עברית אחרת, אבל זה לא נגמר הדבר הזה, כי אז יגידו גם נובלה, אנשים לא קוראים נובלות, שירה, אנשים לא קוראים שירה, זה לא, מה הם כן קוראים בסופו של דבר? פרוזה שתהיה אהבה, הם רוצים לקנות את הספר על משקל, זאת אומרת, אני שילמתי עכשיו 60 שקלים, אני רוצה שהוא ישקול, 3 קילו, אם הוא שוקל 1.5 קילו, אני מרגיש מרומה. אם אני קורא אותו בשעתיים ולא ב5 שעות או ביומיים, אני מרגיש מרומה.
נכון, אני מסכים איתך. גם מילה אחרת היא מילה שאתה נכפה להגיד, אבל כמו שאתה נכפה להגיד גם ארס פואטיקה, זה לא ארס פואטיקה, הרי ברור, זה איזשהו משהו, להגיד את זה ציני, זה לבוא ולהגיד לכם על מה אתם מדברים בכלל, וזה חלק מהמהלך. זה... אבל אני חושב שאין ברירה אלא להשתמש כאילו, אתה יודע, לפרוץ למערכת מתוך המערכת ולקרוא לזה אחרת ולהשתמש בכל המושגים האלה כדי לכוון לאיזשהו מקום שדרכו, אתה יודע, בעוד 5 שנים, אני אופטימי כמובן, כן? בעוד אף פעם, אבל בעוד כמה שנים כשהכל יהיה, באמת יהיה הרבה יותר פתוח והשוק ישתנה ויהיה הרבה יותר מקום לדברים שהיום נקראים שוליים, כבר אף אחד לא יצטרך להשתמש בהגדרות האלה.
אני רוצה רק להגיד שקודם כל לא מעניין אותי השוק ולא מעניין אותי הזה, כי באמת אני מרגיש שא', נעשה ניסיון מצדך, כמו למשל גם אצל רון דן, בנובלה האחרונה שהוא כתב, לעשות משהו אחר ולעשות משהו חדש, ולא לחשוב על שוק ולא לחשוב על כלום, לחשוב על אומנות. והעברית היא יכולה, אפשר לעשות את מה שרוצים.
אבל זה מקרה קלאסי, כי רון דהן, באמת אני אומר לך, בתור אחד שקורא ספרות, וכפילו קורא ספרות עברית ולא מעט, אני יכול להגיד לך שרון דהן לא כתב ספר אחר. האחרות בספר של רון...
לא, אני לא קורא לזה אחר.
היא עצם זה שהיא נובלה.
אז אל תקרא לזה אחר. אבל זה עדיין...
האחרות בספרות לא צריך להיות קיים בכלל. הוא לא צריך להיות קיים.
בסדר, אבל אנחנו לא יכולים שלא להשתמש במילים האלה כדי לנסות לתאר משהו, ואנחנו לא נעשה פה עכשיו שיעור אפיסטמולוגיה.
אני מבקש ממך, חסן, אל תקרא, כן. וזה גם רון דן אמר בשקה, אתה זוכר חצוקה שהוא אמר את זה, אני מבחינתי, הכתיבה האחרת שלי, לא רק איזושהי הצהרה, אני רוצה לעשות משהו אחר כדי... לא יודע מה, סתם להיות איזה אנרכיסט, או להתבלט. אני באמת, יש גם עמוד כזה בספר שמדבר על זה שעד גיל 19 עברתי 14 דירות.
בדיוק על זה גם רצינו לדבר על זה. כן, כן, תמשיך, אבל אני...
והמעבר הזה, המקום, העניין הזה, עד כיתה הייתי ב5 בתי ספר, און אנד אוף. אני חושב שהנפש שלי בנויה... בנויה על קרעים. זאת אומרת, אין לי, החוסר האחידות הוא הבית.
אין רצף.
ובדיוק, וזה המקום הזה שבו אתה יכול לבוא ולהגיד זה אחר. כי אולי זה פחות קוהרנטי, אולי זה באמת לא ספרות ולא פרוזה, וזה לא... כל הדברים האלה שאי אפשר להגדיר אותם. אולי זה נובע דווקא לא רק מהמקום של לבוא ולנסות לעשות משהו אחר, פוליטי, ספרותי, אלא באמת... הנפש שלי, ככה הנפש שלי בנויה.
אני שמח, תשמע, אני חושב שזה שונה, תגידו לי לא להגיד אחר, אני אגיד שונה, זה לא משנה, זה לא, זה טוב, ואתם יודעים, גם תמיד צריך את המיינסטרים כדי שיהיה איזשהו נקודת, מי שאוהב את זה ומי שלא אוהב, שיהיה לו את הנקודת השקפה השונה לגבי המיינסטרים, כי התחושות שלנו לגבי שונות הרבה פעמים נקבעות על פי המיינסטרים, וזה טוב, אני לא יצא נגד זה.
תראה, אנחנו מדברים על אומנות, ויש בידור, ויש ספרות ושירה, ויש מוצרים. היום אנחנו מייחסים את הדברים שעושים בשוק היום, שעושים כדי לתאר מוצר, ואנחנו מדברים עליהם עכשיו בשירה. מוצר אחר, אז כן, הספר שלי הוא מוצר אחר, אבל הוא שיר, אבל הוא כן. ספרות, כמו כל ספרות.
בוא רגע, כן. אנחנו, הזמן שלנו קצר, ובוא נתעסק קצת בעיקר גם, בסופו של דבר. איך התגובות שאתה מקבל על הספר?
עד כה אני ממש 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 שמח בהן. אני קצת מחכה לאיזה מישהו שיבוא ויכנס בי. כי זה כאילו כמעט too good to be true.
לפי דעתי זה יקרה ממישהו בכיוון גבעתיים. כי אתה, כמו אומר אביטל, דרך אגב שראינו קודם ויש לו שיר שנקרא רמת גן, שמת את רמת גן על המפה פה, באופן בלתי משתמע, כן?
נכון.
משתי פנים, שמת את רמת גן על המפה, אז אם זה יקרה זה יבוא מישהו מגבעתיים.
גבעתיים, כן.
מישהו מגבעתיים ייכנס בך. גם תל אביב אתה קצת מזכיר, גם היית בעיר הזאת.
נכון, נכון.
אתה רוצה אולי להקריא לנו איזה משהו לסיום?
בוא נקרא, מה אתם רוצים?
אני רוצה... די קרה, די עם ההגדרות האלה. אני רוצה את אלו מילות הקודש. עמוד 24.
נכון, הנה פתחתי, אוקיי. לפני זה, יש את הפסקה לפני זה, בעמוד 23, שאומרת, 14 דירות עברתי עם אמי, ונפרד ממנה עם אבי, עד שהייתי בן 19. נדדתי בין 5 בתי ספר עד לכיתה ה. אחים אין לי, אבל מדי לילה הייתה השכנה ברחוב ההגנה, עולה בחלונה, ועיני היו פולחות את חשיכת חדרי כמו שני זרקורים. מה היה שמה? מי היה ירח העצב שלה? מה היא ראתה כשלא הייתי? גם הקוראים מציצים אל חשיכת הספר הזה מנקודת הזריחה הלילית שלהם. גם אני, אלא שאני מנקודת השקיעה. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים אותנו, את אורפנו, הולכים ורחקים. אלה מילות הקודש, רחוב חדנס מספר 1, רחוב אצל מספר 7, כניסה א', רחוב בלוך מספר 35, רחוב י' באדר מספר 12, רחוב הפודי מספר 7, רחוב תלפיות מספר 16, רחוב מקדונלד מספר 2, רחוב ההגנה מספר 28, רחוב הרצל מספר 75, כניסה ב', רחוב ארלוזורוב מספר 192, כניסה א', רחוב ארלוזורוב מספר 192, כניסה ג', רחוב קצנלצו מספר 122, שוב רחוב הרצל מספר 75, כניסה ב' ולבסוף רחוב הרצל מספר 5. ואלו מילות החול. בית ספר הבילויים כיתה א' וב', בית ספר הגבעה כיתה ג', שוב בית ספר הבילויים כיתה ד', בית ספר א' ד' גורדון כיתה ה', עד חופשת פסח ולבסוף בית ספר שמעוני כיתה ה'. מדי בוקר יש להליט את הפנים וחפות הידיים ולהתנודד קדימה ואחורה ולומר את המילים במהופך עד שנוזל השיליה יחניק בגרון. ואז לומר אמן. וללכת להכין לבנות את הטריחים.
תודה, עידו.
תודה
הרבה,
רבה.
הרבה הרצלים בקודש.
אמן.
טוב.
תודה,
תודה. תודה, הרבה הצלחה, עידו.
הרבה הובלות היו שם. כואב לי אגב רק משהו.
סינגל חדש של סגי צורף, העורב.
Oh, 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 oh
יפה של סגי, אני אוהב אותו.
חסן, קרא לך פעם, באת לדפוק הופעה. אתה תמיד בא לדפוק הופעה, נכון? ולא יצא. דפק שש.
קורה לי כל הזמן, אגיד לך את האמת. אבל אני, אתה יודע, ההופעה שלי גם אם מתפקששת, אתה יודע, את מי אני כבר מפקשש? כמה עשרות אנשים שהתקבצו באיזה אולם לשמוע פואטיקה, אתה יודע, זה לא איזה...
למה, אחי? מה, הם לא יצאו משם שבורים לעזאזל, היום?
לא, לא. טוב, אנחנו... טוב, אתה גורר לזה, אז השבוע
זה
באמת...
זה ההקשר, כן. אנחנו יכולים להסביר את ההקשר.
היה השבוע, פורסם שבוע איזה פוסט של טיגה, שהוא אחד הדי-ג'יים המובילים בעולם היום, שהפך להיות ויראלי בטירוף, איזה 30,000 לייקים פעם אחרונה שראיתי, ואלפי שיתופים. ובפוסט הזה, זה פוסט נורא כן שלו, שבו הוא... בעצם מספר על זה שהוא הגיע לרומא בתור הופעת חול אפילו כדי-ג'יי, הגיע למסיבה, אנשים באו, אתה יודע, התארגנו בייביסיטר, עניינים, באו דלוקים אש למסיבה, והוא כתב בפוסט שזה לא היה היום שלו, והוא פשוט חרב להם את הערב. ואני, אתה יודע, מאז אני, יצא לי לחשוב על זה לא מעט, מאז שקראתי את הפוסט הזה שלו. שבונה, איזה אחריות יש על די-ג'יי, לבד. תחשוב, הופעות מוזיקליות, יכול להיות שקורה שיש פלטות, ימים לא טובים, אבל יש שם גורם אנושי, יש שם צוות.
הוא לא יכול להגיד הרצפה את העקומה, זה לא היה הסתדר שם, לא, אי אפשר.
זהו.
לא עובד. הכדור בדולח לא הסתובב, טוב, הוא לא יכול להגיד את זה.
היום הכדורי בדולח, אני לא יודע אם יש כדורי... האמת, אני כבר לא הולך למסיבות הרבה זמן לצערי, אבל...
אתה יודע מתי זה ייגמר במועדונים? כשאתה תראה בבית כנסת כדור בדולח, אתה תדע שהם העבירו את... שהשתנה האסתטיקה.
לא הבנתי, אבל בסדר. מקווה שתבוא עם תרגום פעם הבאה. טוב, אז יש לנו, בשביל לבאר את העניין הזה, יש לנו את חן אלמליח, שהיא אחת הדי-ג'יות... די-ג'יות אומרים? כן? או אחת הדי-ג'י.
די-ג'יות, בסדר.
די-ג'יות. המדהימות שיש לנו.
ללא ספק. אני זוכר, אם מותר להחמיא פה בשידור, הייתי יוצא מסטים שלך, כאילו באופוריה.
זה כיף.
באופוריה. ויצא לי גם פעמיים לרשום על זה, באופוריה הזאת, לרשום איזה פוסט על... זה לא קורה לי הרבה. בקיצור, אז מה נשמע?
אז אני לא צריכה לכתוב פוסטים כמו של טיגה. לפחות לא בפעמים שאתה היית.
לא, בהחלט לא, בהחלט לא.
אני אגיד לכם מה, שלומי מצוין קודם כל, אבל שדיברתם על איפה זה פוגש אתכם, כמו שאומרים בשפה המקצועית, כמשוררים שמקרים את החומרים שלהם, אני חושבת שיש פה הבדל מהותי, כי בסופו של דבר אתם כותבים את הדברים שלכם, ואתם באים ועובדים עם החומרים שיש לכם, כאילו אתם באים, עושים את השיט שלכם מה שנקרא, ואהבתם, אהבתם, לא אהבתם, לכו תכתבו בפייסבוק, או תכתבו טור בארץ או משהו, כאילו כל בסדר, אבל זה מה שיש לכם, אין לכם מה לעבוד מעבר לזה. עכשיו די-ג'יי זה מקצוע אחר לגמרי. די-ג'יי יש לו, קודם כל הוא מנגן מוזיקה.
הוא בוחר.
מוזיקה זה טווח, הוא בוחר מוזיקה, נכון, אנחנו נגיע גם לזה שטיגה הוא גם יוצר בעצמו, אבל זה אחר כך. אז הבחירה היא נורא, נורא חשובה, זאת אומרת, יש לי איזשהו ריינג' כזה רחב שאני יכולה לעבוד איתו, זאת אומרת, אם אני רואה שמשהו לא עובד עם מה שאני עושה כרגע, אז צ'יק צ'ק מחליפה לז'אנר אחר, מקצב אחר, כאילו, זה עניין של לקרוא את הקהל. אז בעצם פה יש את הגבול הדק שבין מבדר לאומן. מה שאתם עושים זה אומנות, זו אומנות שלי, אהבתם, אהבתם, לא, לא. אבל כשאתה די-ג'יי, אתה צריך לקחת בחשבון גם, שלפעמים מזמינים אותך ומשלמים לך בשביל שתבדר גם.
אנחנו מדברים גם על חתונות לצורך העניין, נכון?
גם חתונות,
סליחה שאני קצת מקטין כזה את האירוע ההיסטורי
של... לא, אין מה להקטין. תשמע, זה עניין גם בעולם הדי-ג'יים, כאילו, זה איזושהי סוגיה כזאת. יש הרבה די-ג'יים שיגידו לך, אני לא סובל חתונות, לא רוצה לעשות חתונות, כאילו, רוצה רק לבוא שיזמינו אותי, לנגן את המוזיקה שלי, את השיט שלי, שאף אחד לא יגיד לי מה לשים, מה זה. שזה, אגב, מקביל מאוד גם לזמרים.
כן.
זאת אומרת, יש את זמרי חתונות, זמרים שעורכים ועושים חתונות ואין להם בעיה לזרום עם הקהל, לבדר אותו, לתפוס את עצמך, לצאת רגע מפוזת האומן, זו האומנות שלי וזה מה שאני עושה, וכאילו גם לתקשר עם הקהל, וגם לשאול את הקהל בעצם, מה אתה רוצה?
זה אחד הדברים המהותיים בסופו של דבר, נכון. התקשורת עם הקהל, לא?
זה גם אומנות. אגב, התקשורת זה אומנות בפני עצמה, זאת אומרת, אנחנו לא ממעיטים פה בערכה של האומנות הזו, כי לא הרבה אנשים גם מסוגלים לעשות את זה. כמו שאתה בא להופעה ויושב שם איזה, אתה יודע, זמר עם, או זמרת עם גיטרה unplugged כזה, אתה יודע, עם עצמו, עם זרקור אחד עליו, ושר לעצמו את השירים של עצמו. אז זה גם מרגיש את זה, הקהל.
לא, באמת...
לתקשר עם קהל זה גם יכולת.
באמת בעניין הזה של די-ג'יי זה באמת איזשהו... די-ג'יי יש לו מקום משל עצמו, זאת אומרת, בתוך כל סך הדברים האלה של אם אנחנו מדברים עכשיו מבחינת פרפורמנס מוזיקלי או פרפורמנס אומנותי, אז באמת יש שם איזה וייב שהוא אחר, זאת אומרת, יש שם באמת איזשהו בן אדם שעומד לבד ופשוט מעיף לפעמים מאות אנשים ולפעמים אלפים ולפעמים גם עשרות אלפים.
עשרות אלפים, גם היום נכון, הדי-ג'יי.
ואתה יודע, אתה, גדי זה די-ג'יי של פייטלס ב-90s המאוחרים, זאת אומרת, זה די איפשהו... זה באמת משפט שתמצאת את החוויה הזאת, אני גם, אתה יכול לדמיין את זה.
תמצאת את השיא של התקופה הזאת, אבל... גם בשנה שהוא יצא, שבאמת אז הדי-ג'יים תפסו את המקום שלהם, גם כיוצרים בעצמם, זאת אומרת, עם כל המוזיקה האלקטרונית וזה, אז יש פה באמת שתי אסכולות שונות, בוא נגיד. יש די-ג'יים שמנגנים, בוחרים מוזיקה ומנגנים מוזיקה של אנשים אחרים, שזה מה שאני עושה. ויש די-ג'יים שהם גם בעצמם יוצרים את המוזיקה שהם מנגנים.
אבל הגלורי שבא עם המקצוע הזה, הוא גם באיזשהו מקום בא איתו גם אחריות עצומה, לא?
כן. טוב, אתה מדבר איתי במושגים של תהילה וזה.
לא, אתה יודע, תהילה, אז לא, 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 סבבה, סבבה. אני אומר פרופורציות, עזבי תהילה. עכשיו, בקטע של אפילו לעמוד במסיבה עם 200 איש, את מזיזה 200 איש, מרקידה 200 איש, אני מדבר לא על גלורי ברמה עכשיו בינלאומית, אלא ברמה הזאת של באמת להניע ולהזיז...
כן, דברתי בשפה שאני יכולה להתחבר בפרובינציה.
כן, ולהזיז 200 איש, אז בי עכשיו אלפים ועשרות אלפים. ויש עם זה אחריות, זאת אומרת, בסופו של דבר יש 200 איש בתוך אולם, שבאו, את יודעת, להתפרק, לא יודע מה, בסוף שבוע שלהם, ביום אחד בשבוע שיש להם להתפרק, ויש, את מרגישה את האחריות הזאת?
לא, אין ספק.
את מרגישה, זאת אומרת שזה משהו שאת צריכה, כאילו, זה משהו שיושב בראש?
אני חושבת שאם יש איזשהו די-ג'יי, או בכלל, כל פרפורמר או אמן שעולה על הבמה ולא מרגיש את האחריות הזו, אז יש להגיד שהופיע בסלון של הבית שלו.
לא, אבל אני בטוח שיש גם כל מיני... כל מיני סוציופטים כאלה שבאים ואומרים, אני, כמו שאמרת, אני מנגן את השיט שלי ושיחפשו את החברים שלהם.
סוציופטים שישבו בבית, בדיוק. שיפסיקו באולפן לביתי.
אבל זה גם קורה במסיבות, לא? יש גם די-ג'יים כאלה, לא?
אז אני באופן אישי חושבת שיש לזה כל כך הרבה משתנים, כל כך הרבה גורמים בתוך הדבר הזה, כמו שאמרתי. זה או שאתה בוחר מוזיקה של אנשים אחרים ומנגן אותה, מה שאני עושה, או שאתה יוצר את הדברים שלך, שלך ונורא נורא חשוב לך כאילו לנגן אותם באותו ערב. עכשיו יש גם את העניין של הפורמט. זאת אומרת, אם אתה מגיע עם טיק, עם וינילים, כאילו עם תקליטים, כן? אז גם הפורמט מגביל אותך. זאת אומרת, אתה יכול להביא דברים מהבית, אתה לא יכול לסחוב את כל הוינילים שיש לך בבית, ואז נגיד אתה מנגן משהו, והקהל פחות מתחבר לזה, ואין לך כל כך איפה לשחק עם זה, כי הבאת את הסט מה שנקרא מוכן מהבית. לעומת מי שמנגן עם מוזיקה מ, אתה יודע, קבצים של MP3 ומחשב וזה, אז כאילו יש לו קצת דווח יותר רחב. זה הכל נורא תלוי באיזה פורמט אתה בוחר, איך אתה תופס את עצמך, איך הקהל תופס אותך. זאת אומרת, במקרה הזה של טיגה, שהוא כתב את הפוסט הזה, אני מאמינה, בגלל שזה די-ג'יי ומפיק ואומן בעצמו עם שם עולמי, אומן יוצר גם, אז אנשים הגיעו לשם והם ידעו מה הם הולכים לקבל. אני באופן אישי, תשמע, הפוסט הוא שובה לב בבקנותו והוא מדהים.
חבל על הזמן, זה מה שאני אומר.
זה גם מפתיע באיזשהו מקום, כי זה לא איזה מישהו אנונימי שבמקרה נקלט על הערב שלו, מה שנקרא. זאת אומרת, זה בן אדם שאנשים באו לראות אותו. עכשיו, אני, אתה יודע, לא להשתחצן, אבל זה זה, אתה יודע, כשאתה מגיע למסיבות, אני יודעת לנחש מתי אנשים באו לראות אותי, ומתי הם סתם כאלה walk-ins, מה שנקרא. אבל כשאנשים באים לראות אותך, אז הם כבר מכירים את העבודה שלך, הם יודעים מה אתה עושה, הם צמאים, הם קמיעים רק לשמוע אותך כבר מתחיל לנגן, אז אני חושבת שאם הייתה לו נפילה בערב הזה, זה אומר שהוא עשה משהו ממש גרוע, כאילו, כי אנשים אשכרה הגיעו לשמוע אותו מתוך היכרות.
כן.
לא איזה מישהו אנונימי. וזה שהוא כתב את זה, זה מדהים בעיניי, זאת אומרת, זה ממש...
נכון, בגלל זה אני נשארתי לזה, אתה יודע, זה גרם לי לחשוב על כל הסיפור הזה של הדי-ג'ייז. טוב, חן.
לא מתחבר, דרך אגב, MP3 התקליטים, בזריזות.
תקליטים בבית, MP3 ברחבה, זהו.
אוקיי, סבבה, תודה.
אז מה, עכשיו את מתקלטת, חן, או שאת בחופשת לקחת לעצמי חופשת לידה?
זהו, אני השתחררתי מחופשת הלידה, אתם תופסים אותי כרגע בין קרטונים וזה של מעבר דירה, אני קצת אתמקם על עצמי פה, תודה. וכן,
חוזרת לרחבות.
יש לנו אנלולו, אירוע גדול, יפו, יש עוד הרבה הרבה דברים. אפשר לעשות את זה?
כן, כן, בטח, מומלץ אפילו, רק אנחנו חייבים לסיים, אז תעשי מה שצריך מהר ונסיים.
אז 11 לשמיני, בשרי, התיאטרון עברי ערבי ביפו, מסיבה גדולה, אני וגל קדן, יהיה כיף, מי ששומע, תגיעו.
בדוק.
יאללה.
תודה, חן.
נשיקות.
ביי.
ביי.
It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. I'll have to.
אתה יודע, לפעמים היו לי חוויות שאני מנקה מקומות כשאני מקריא שירה. אתה מכיר את זה? שאתה עושה פול סטרייק פתאום. אתה יודע, אתה מתחיל להקריא לאט לאט, אנשים מתחילים לצאת. אתה מכיר את זה? יצא לך? לא יצא לך אף פעם?
לא.
אתה לא מבין את הרמז.
אני מבין את הרמז. וזה לא קרה? אתה מבריח קהל, אני לא יודע אם אני מבריח קהל.
לי זה קרה כמה פעמים, אני אומר לך, פעם יצא לי פול סטרייק, אני אומר לך, אני הייתי בעננים,
אני הייתי נוכח...
אני קשבתי לאמא, אמרתי לה, הצלחתי.
אני הייתי נוכח פעם אחת אבל, בראשון לציון, באירוע, שקמה מישהי באמצע שיר שלך, והתחילה לצעוק.
מי הביא אותו, מי הביא אותו? והתחילה
להתעצבן, כן. טוב, אבל זה היה קטע גדול ומרגש האמת.
אז אתה יודע, זה קורה, והאמת שזה קורה, אני מניח גם לכולם, אני נזכרתי גם בהרבה אומנים שמנסים להבין מה אני עושה ברגע הזה, נגיד שלא הולך משהו, כי זה דווקא דוגמה אחרת, וילטורים וכו' וכו'. אבל תשמע, יכול להיות שאתה יודע מתי בעצם יגמרו הטעויות? כשיהיו רובוטים שיחליפו אותנו, ולאט לאט הם מחליפים אותנו בכל מיני מקומות, ואין יותר טעויות, זה יהיה עולם ללא טעויות. ומתי שהוא יחליפו גם אותנו, אני חושב, אתה יודע, יש איזה פרויקט של רן הדס, אם אני לא טועה, שמחשב כותב שירים, ומדי פעם יוצא איזה משהו מאוד מאוד, של המשורר רן הדס,
כן,
משהו
זה,
מאוד מאוד
יודע,
נחמד.
זה התחיל גם כבר לפני 30 שנה עם דוד אבידן, עם כן. מחשב של, איך זה נקרא, IBM אולי, אני חלש בשמות האלה של המחשבים, אבל אם אני לא טועה זה השם, אבל כבר אז דוד אבידן כתב ממש ספר שלם עם מחשב.
אבל, אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני הרהרתי מי היה האומן האחרון שיחליפו אותו. זאת אומרת, הרובוטים.
מאיזה סוג אתה אומר של אומן?
כן, מאיזה סוג. עכשיו, אני יודע שהיום מצלמות זה עניין קל, אבל את הצלם, זה יהיה הדבר האחרון שהרובוט יחליף. אני אומר לך, אנחנו לפעמים הולכים לצלם משוררים, ואני רואה את הצלם, ואני והמשורר כבר מוכנים, כן, אתה יודע, הוא מוכן כבר, הוא כחכך בגרון, הוא יסתכל במראה, ובינתיים הצלם מעמיד את החצובה, ואז הוא שם את התאורה, מכוון את הפוקוס, ואז לא יוצא טוב, הוא צריך להחליף את העדשה, ואז הוא מכוון עוד פעם, ואז הוא עוד פעם משנה את החצובה, וזה לא מתאים, אז הוא משנה את הרקע, ואז עוד פעם, ובינתיים המשורר כבר, אתה יודע, חצי נרדם, אני נהיה רעב, ועוד פעם הוא מכוון את העמודות של הרגליים. אני אומר לך, זה המקצוע האחרון שהרובוטים יחליפו.
האמת, עומד לי על הלשון לגלות איך כל הסיפור הזה התחיל. אני נראה לי שזה מה שיקרה עכשיו. אתמול חתוכה מתקשר אליי בלילה ואומר לי, מה אתה אומר? איזה סוג כן. של אומן הרובוט יחליף ראשון? אמרתי לו, מה נפל עליך? זה אומר לי, אני אומר צלם, מה אתה אומר? אז במשך איזה רבע שעה צחקתי עליו על זה שהוא אמר צלם, אז עכשיו הוא בא עם איזה הכנה מוקדמת, כי רבק, מצלמה זה הדבר הכי רובוטי בעולם, וצלמי, ובכל מקום...
אז אתה לא יודע מה זה צלמים, אחי.
בכל מקום, בסדר, אתה חושב, אתה חושב סינימה, ואתה חושב...
אז על זה אני מדבר.
בסדר, אבל זה דווקא מבחינה הזאת הכי רובוטי. עכשיו אני אגיד לך מה, אני אמרתי לך, אמרתי לך, לא יודע, צריך לחשוב על הכל, אבל נתתי לך כדוגמה פסל, או צייר. ואני יכול להגיד דבר כזה, האמת.
מה פסל? יש לך למשל מדפסת תלת מימדית? תלת מימד?
פה אני בא לקראתך.
תכף לא יהיה פסלים.
פה אני בא לקראתך בעניין הזה.
דבר אליי.
אני אומר, ודווקא מאז, שככל שאני חושב על זה, אז הכל נראה לי הגיוני. זאת אומרת, נראה לי שהרובוט פשוט באמת יכול, בסופו של... זה לא נשמע מדע בדיוני כבר. אתה יודע, כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים על פיסול, אז אתה אומר לי, יש לך מדפסת תלת מימדית. זה כאילו, הדברים האלה כבר קורים, זאת אומרת, זה כבר כאן. זה לא איזה עתיד רחוק, זה לא איזה פנטזיה.
זה פשוט רק חסר את העילה.
זה common sense, זאת אומרת, אפילו בהיגיון זה כבר יושב לנו.
אתה יודע מה חסר? שפשוט יהיה רובוט שהוא קול. זה הכל. כי הכל קיים, אבל כדי שהרובוט יעניין, הוא צריך קול.
אני חושב שבסופו של דבר, מבחינת הרובוטים, מיצינו את העניין. זאת אומרת, שהצליחו להגיע למצב שרובוט מנקה בית, יש את האי רובוט הזה שעושה כן. עבודה מצוינת, כן. פה צריך לגמור את העניין של הרובוטים. מה צריך יותר מזה? רובוט שמנקה בית, נגמר הסיפור. למרות שהיום אתה רואה כבר מוכרים חוניות, נוסעים ברובוטים, זאת אומרת, הרובוט נוסע, אתה רק יושב בכיסא, ויכול לשתות לעצמך איזה קוס מרטיני בדרך, לא סתם אלכוהול, נראה לי שעדיין יהיה אסור, אבל בכל מקרה... אתה מבין את הכוונה. מטוסים ללא טייס כבר מזמן יש. בקיצור, נראה לי שאנחנו בפתחו של עידן הרובוטים.
אוקיי, אז אני מחכה באמת לקבוצת הרובוטים שיפרצו, אתה יודע, קבוצת אומנות חדשה כזאת או משהו כזה. אנחנו נלכלך עליהם כמובן. חסן, אנחנו נלכלך עליהם כמו שצריך. אתה יודע, נגיד זה לא שירה בכלל, זה רובוטי. מה אתם רוצים? זה רובוטי לחלוטין. מה זה? זה שירה? בואו תראו מה זה שירה. תודה למפיק, למי שהביא לשידור, אדון שינדלר. תודה רבה, אייל. אני שלומי חתוכה, רועי חסן, אחלה סוף שבוע. תגיד משהו.
סופה שניים לכולם.
אתה הולך לרקוד בסופה שזה?
אני משתדל לרקוד יום-יום, מאז שעשינו דשתי.
יש לך מסיבה היום בעצם. היום יש לך מסיבה, יאללה. מזל טוב, מזל טוב לאסי.
תודה, תודה. סופה שניים.
הזנתם בשידור חוזר לתוכניתם של רועי חסן ושלומי חתוכה מכאן תרבות, התוכנית שודרה ביום חמישי.